בבא קמא, דף נ"ח, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ז, עמוד ב', שורה תשיעית מלמטה, במילים נפלה לגינה ונהנית. פרה הולכת בדרכה ברשות הרבים, לפתע היא נופלת אל צידי הדרך, מתגלגלת, הבעלים נבהלים, מי יודע מה קרה? אולי הפרה התרסקה, מתה? הוא רץ מהר לראות מה עלה בגורלה. הוא רואה אותה עומדת על רגליה ומלחכת ואוכלת להנאתה מהפירות שבגינה שנמצאת שם למטה. הוא יורד אל הפרה ופוגש את בעל הגינה. תודה רבה. הצלת את הפרה, נפלה לתוך הגינה שלך, בזכות שיש כאן פירות, היא נפלה על הפירות, וזה גרם שהיא לא תיפול על האבנים, על הקרקע הנוקשה, זה קצת בלם את החוותה של הנפילה. בזכותך קיבלתי פרה בריאה, אומר לו בעל הגינה, אני מאוד מאוד שמח בשבילך, אבל צריך לשלם על התענוג הזה. הבהמה שלך ריסקה לי פה את הירקות בגינה כשהיא נפלה עליהם. אז אמנם זה מנה שהיא לא תחטוף את החוותה החזקה. היא גם עכשיו, כמו שאתה רואה, אוכלת לי מהפירות של הערוגה, מהירקות. תשלם. השאלה כמה צריך לשלם? אז במשנה אמרנו, שמשלמת רק על מה שנהנית. בדף חף אומר רבא, שזה הכוונה שכעת הפרה שבעה, והבעלים לא צריך לתת לה לאכול, אז הוא משלם את מה שהוא הרוויח, שהוא לא צריך לתת לה לאכול. היא אכלה ירקות יקרים, הוא לא נותן לה לאכול כאלה ירקות, נותן לה לאכול תבועה, קש, תבן, אבל היא אכלה כאן דברים משובחים. הוא לא צריך לשלם לה את מה שהיא אכלה, אלא רק מה שהיא נהנית. מה שהוא נהנה יותר נכון, שהוא לא צריך לתת לה לאכול, אבל הוא משלם רק את מה שהוא היה נותן לה לאכול. כך דעתו של רבא בדף חף. הרעיון בכל מקרה הוא שהוא נותן רק את מה שהוא הרוויח, שבמקום לתת לבהמה שלו לאכול, היא כבר אכלה, והוא לא יצטרך לתת לה לאכול. אבל הוא לא משלם את מה שהיא הזיקה. למה? כי הפרה פה נפלה באונס, היא הייתה אנוסה. אז אמנם היא הזיקה בשן שהיא אכלה מהפירות, מהירקות, אבל זה היה באונס. ואם הפרה הזיקה בשן ורגל באונס, בעל הפרה פטור מלשלם את מה שהיא הזיקה, אבל הוא משלם את מה שהיא נהנית. אומר רב, על מה היא משלמת מה שנהנית? במקרה שהיא נפלה על הפירות והזיקה אותם, והיא נהנתה שעל ידי הנפילה שנפלה על הפירות, היא לא ניזוקה ממה שהיא הייתה יכולה להינזק אם היא הייתה נחבטת בקרקע. מה תדייק מדבריו? שעל מה שהיא אכלה, אבל אכלה אפילו מה שנהנית, אינה משלמת? למה אתה רוצה לומר שרב הולך כאן לשיטתו, לטעמי, לגבי מקרה שבו אדם הכניס פירות לתוך רפת שהייתה שם הפרה של בעל הבית, והפרה אכלה מהפירות והפירות הזיקו לה. אומר רב, בעל הפירות פטור, הוא יכול לטעון, היה לה שלא תאכל. אז גם כאן הוא יאמר את הטענה הזאת, שבעל הבהמה לא אחראי על מה שבהמתו אכלה. הגמרא לא מקבלת את זה. אמרי, הכי אשתא וכי אפשר להשוות בין שני הדברים? היי מודה אמר רב הטעם, מה שרב אומר שם, לגבי מקרה שאדם הכניס את הפירות לרפת שלה, והיא ניזוקה ממה שהיא אכלה מהפירות האלה, היה לה שלא תאכל ובעל הפירות פטור, איך דאיתזקה היא, כשהבהמה שאכלה, היא בעצמה ניזוקה ממה שהיא אכלה. דמצי אמר לי, מרי דפיירי, בעל הפירות יכול לומר לבעל הבהמה, לא משלמנה, אני לא חייב לשלם על מה שהיא ניזוקה מהאכילה של הפירות שלי, כי הווה לה שלא תאכל. היא הביאה את ההזק לעצמה, אני לא באתי בידיים והזקתי לה. זה דווקא שם, אבל במקרה שלנו, שהיא אוכלת פירות מהערוגה, אתה יכול לומר שהיה לה שלא תאכל? היא אוכלת, אז היא מזיקה. לזוקי היא אחריני, כשהיא אוכלת ומזיקה לאחרים, לפטירה לשלומי, שהבעלים יהיו פטורים מלשלם בטענה שהיא לא הייתה צריכה לאכול? במקרה הזה, וכי יעלה על הדעת, שרב יאמר דבר כזה, מי אמר? הגמרא מקבלת את הסברה הזאת, והיא מעמידה את דבריו של רב, אלא לא מבעיה כאמר. זה לא צריך לומר, לא מבעיה, שאם היא אכלה, ודאי שמשלמת מה שנהנית. אבל אם היא נפלה ונחבטה בפירות של הגינה, וזה הסיבה שהיא לא ניזוקה מהנפילה, הייתי אומר, אימה, בעל הבהמה לא חייב לשלם על הפירות שהוא הפסיד. זה לא הנאה גמורה, אלא כמו מי שמבריח אריה מלהזיק את נכסי חברו הוא. הוא מרחיק מחברו את הסכנה שהייתה צפויה חלילה לבוא. חברו לא חייב לשלם לו על זה. ומה שנהנית, נמי לא משלם. גם כאן היה מקום לומר שבעל הבהמה פטור מלשלם לבעל הגינה על מה שהוא הציל את הבהמה שלו מלחוות חוותה בקרקע. כמה שמלן רב שבכל זאת בעל הבהמה משלם את מה שהיא נהנית. למה באמת? והמה הכי נמי? אולי נאמר באמת שבעל הבהמה יהיה פטור כמו מי שמבריח אריה שלא יזיק את נכסי חברו, שבעל הנכסים פטור מלשלם למבריח. תרץ את הגמרא, זה לא דומה לגמרי למבריח ארי בגלל שתי סיבות. סיבה ראשונה, מבריח ארי מנכסי חברו הוא מבריח מדעתו. מדעתו הוא עושה, לכן הוא לא לוקח על זה שכר, כי הוא עשה את זה מרצונו. אבל בעל הגינה, היי, לאו מדעתו, היא נפלה בלי לשאול אותו. גם אם הוא לא רוצה בכך, אז לכן הוא יכול לחייב את בעל הבהמה שישלם. אני לא הסכמתי, לא שאלת אותי. הנה, מי, הבדל נוסף, מבריח ארי מנכסי חברו. אין לו הפסד, לת לפסידה, מפעולת ההצלה, הוא לא הפסיד ממון, לכן הנהנה לא חייב לשלם על ההנאה. אבל בעל הגינה יש לו הפסד, איתלי פסיידה, הפירות שלו הופסדו. אתה אומר שהסיבה שלא מחייבים את בעל הבהמה לשלם מה שהזיקה, אלא רק מה שהיא נהנית, זה מכיוון שהיא נפלה באונס. איזה אונס היה? איך היא נפל? יש שתי דעות. רב כהנא אומר שהוחלקה במימי רגליה ונפלה מרשות הרבים לגינה. רבה אומר, לא רק זה, אלא אפילו במקרה שדחפתה חברתה, הם היו באיזשהו שביל צר, הבעל הבהמות הוליך את בהמותיו בשביל צר, ואחת דחפה את חברתה ונפלה, וחברתה נפלה בתוך הגינה. גם אז, לפי דעתו של רבה, זה נחשב אונס. וודאי שלפי דעתו, שהוא אמנדה אמר שדחפתה חברתה, זה נחשב אונס, כל שכן שאם הוחלקה בממי רגליה, זה ודאי לא היה לו לעלות על דעתו שזה יקרה, בעל הבהמה, לא היה לו לעלות על דעתו שזה יקרה, וודאי פטור אם היא הזיקה. ולעומת זאת, רב כהנא שהוא אמנדה אמר שאומר שרק באונס שהוחלקה בממי רגליה הוא יהיה פטור, אבל אם זה סוג אונס כזה כמו דחפתה חברתה, זה לא נקרא אונס, אלא פשיעה ומשלם את מה שהזיקה. דאמר לי בעל הגינה לבעל הבהמה, היא באה אלך עבורי אחד אחד, היית צריך להעביר אותם אחת אחת כדי שלא תדחוף אחת את השנייה. אז זה אני לא רואה כמו אונס, ובמקרה כזה לפי דעתו של רב כהנא, באמת הוא יהיה חייב לשלם לא רק את מה שנהנית, אלא אפילו את מה שהזיקה. טוב, היא נפלה בתוך הגינה באונס, ולכן על מה שהיא נפלה על פירות ולא נחבטה, ואחרי זה אכלה, לא צריך לשלם את כל מה שהזיק, אלא רק מה שנהנית. אבל היא ממשיכה לאכול. האם כל מה שהיא תאכל עכשיו, ותלך, באה לבהמה, לא ישלם יותר ממה שנהנית? עד כמה אם היא תאכל, באה לבהמה, לא יצטרך לשלם את כל מה שהזיק, אלא רק את מה שנהנית? מה רב כהנא, לא שנינו שמשלם רק מה שנהנית, אלא כשאכלה באותה הרוגה, שלשם היא נפלה, ששם זה היה באונס, אז גם האכילה שהיא אוכלת ממה ששם, אונס, זה נחשב אונס. אבל אם היא סיימה לאכול בהרוגה הזאת, והיא הולכת מהרוגה אחת להרוגה אחרת ואוכלת שם, זה כבר לא נחשב אונס. הוא היה צריך עד אז לבוא, על זה שהיא אוכלת שם, הוא היה צריך לשמור אותה שלא תאכל שם. זה כמו שהיא פשוט יוצאת ונכנסת לחצר של מישהו ואוכלת שם. ומשלמת מה שהזיקה. שעל הסכום של מה שהזיקה, נדון בעזרת השם בהמשך, כמה זה בדיוק. ורבי יוחנן אומר, בגלל שהיא נפלה לשם באונס, אז אפילו אם שהיא הולכת ואוכלת מהרוגה אחת לרוגה אחרת, ואפילו אם היא אכלה באותה גינה כל היום כולו, הוא פטור ממה שהיא הזיקה. עד שהיא תצא מן הגינה, והיא תחזור לדעת הבעלים, לא באונס, אז מה שהיא תאכל זה יחשב כמו נזק של אב המזיק של שן, והבעלים יהיה חייב לשלם. אמר רב פאפה, מה שאומר רבי יוחנן, שבעל הבהמה אינו חייב מה שהזיקה עד שתצא ותחזור לדעת, לא תימה, אל תאמר שהפירוש עד שתצא לדעת, שידעו מהיציאה שהיא יצאה מהגינה, ותחזור לדעת שתחזור לגינה בידיעת הבעלים. לא צריך להמתין שהבעלים ידע שהיא נכנסה לגינה, אלא כיוון שידעו שהיא יצאה כבר מהגינה, שיצאה לדעת, אז כבר היו צריכים לשמור עליה שלא תיכנס. אף על פי שחזרה שלא לדעת, הם לא יכולים לטעון לא ידענו שהיא נכנסה. היו צריכים לשמור עליה שלא... הם היו צריכים לדעת מה קורה איתה, היו צריכים להיזהר שהיא באמת לא תיכנס. ואם היא נכנסה, ישלמו מה שהיא זיקה. מה הייתה? מה הסיבה? לבעל הגינה אמר לי, לבעל הבהמה, כיוון די אלפא, היא למדה ללכת לאותו מקום. אתה צריך כבר לדעת, לשמור עליה שלא תלך עוד פעם. כל אימה דמשתעמתה, היא טעמה וראתה כי טוב, היא כבר אכלה מהירקות האלה. כל פעם כשאלה אפשרות להשתמט ולברוח, אתה צריך לדעת שלה, אתה מראתה, היא תרוץ לשם. אז היית צריך לשמור עליה. אתה לא יכול לומר, לא ידעתי שהיא הלכה. אתה צריך לדעת שהיא לא הולכת, תשמור עליה שלא תלך יותר לשם. והמקרה הזה דומה למקרה שבו בהמה ירדה כדרכה לגינה, לא נפלה שהבעלים היה אנוס, אלא יורדת כדרכה לגינה והיא הזיקה, ששם משלם את מה שהזיקה, משלם יותר, לא רק מה שהוא הרוויח מזה שהיא נהנית, דיינו, מזה שהיא כבר אכלה, אלא צריך לשלם את הנזק. מביא הגמרא ספק מעניין. באי רבי ירמיה, אם הבהמה ירדה כדרכה והזיקה שהרה אונס וילדה שם ותנפה את הפירות במאה הלידה, מהו? לפי הדעה שסוברת שאם אדם פשע שהוא לא שמר כמו שצריך, אז אפילו אם בסוף הנזק היה מאונס, הוא יהיה חייב. עלי בדמנדה אמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, כאן ודאי חייב, לא תיבה אלך. כי עצם זה שהבעלים לא שמרו עליה, שלא תלך לגינה, שעשויה שם להזיק על ידי שהיא תאכל, אז אפילו שבסוף היה אונס, הנזק היה על ידי מי לידה, ודאי שהוא יהיה חייב. הספק יהיה כי תיבה אלך. עלי בדמנדה אמר שסובר שאם בסוף היה אונס, אפילו שתחילתו היה בפשיעה, וכיוון שסופה היה באונס הוא יהיה פטור, מה היה הדין כאן? האם אנחנו אומרים, מי אמרינן, כיוון שהמקרה הזה היה בתחילתו בפשיעה, כי הוא היה צריך לשמור שהיא לא תיכנס, כי היא יכולה גם לאכול שם. אז אף על פי כן, כיוון שסופו היה באונס, פטור. עוד דין מה מצד שני אפשר לומר, זה לא נקרא סופו באונס. אך הכולה בפשיעה הוא. למה? דכיוון דכחזי דקריבה לה למילד, כיוון שהוא רואה שהיא קריבה כבר להוליד, היא באה אליה לנטורה, הוא היה צריך לשמור אותה. ולהסתמורי בגבה, להיזהר בה. אומרת הגמרא, השאלה תישאר לעמוד, תיקו, נשאר בספק. במשנה הגדרנו את התשלום שמשלמים כשהיא משלמת מה שהזיקה. כיצד משלמת מה שהזיקה? אז המשנה אומרת ש... יש לנו כמה דרכים להעריך את הנזק. אתה יכול ללכת בצורה המחמירה ביותר ולומר, תראה, כמה היא אכלה, כך וכך. אם היית רוצה לקנות את זה אצל סוחר שמוכר ירקות, פירות, כמה היית משלם? תשלם כמה שזה, כמה שמשלמים כשקונים את הירקות, את הפירות האלה. מצד שני אתה יכול לומר, רגע, זה, בשביל שזה יגיע למוכר, זה עובר תהליך עד שזה מגיע אל הדוכן. צריך לקטוף את הפירות, צריך לפרסם, צריך, עד שזה מגיע ללקוחות, זה תהליך ארוך. פה הגיעו ישר לגינה ואכלו. ובנוסף לזה, תראה, מה הנזק שעשיתי פה לבעל הגינה? הזקתי לו את הגינה, לא שלקחתי פירות שהוא קנה ואכלתי ונתתי לבהמה לאכול מהם. הוא בעצמו לא קנה את הפירות האלה, למה אני אמור לשלם לו? תשלום מלא. אז המשנה באמת אומרת שמתייחסים בצורה מה שנקרא סיטונאית. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים מה הנזק הכולל, כמה השדה הייתה שווה קודם וכמה היא שווה עכשיו. וגם בזה יש לזה כמה אפשרויות למדוד. השאלה מה הגודל של השדה. אם זה שדה גדולה מאוד ואכלו כמות מסוימת, או שזה שדה קטנה יותר ואכלו כמות מסוימת, זה משמעותי לנזק היחסי של השדה. אז במשנה בפשטות כתוב, שמין ביצה באותה שדה, כמה הייתה יפה וכמה היא יפה וכו'. אנחנו נרחיב בזה בעזרת השם בהמשך שלוש דעות, שהערך הוא יחסי לשדה כולה. אם זה ביצה של 50 עמל, 50 עמל, שזה מקום שאפשר לזרוע בו שאה, אנחנו מחשיבים כמה השדה נחסרה, כמה הייתה שווה לפני שאכלו מהפירות ואחרי. ואת ההפרש צריך שלם וכו'. אבל זה, הולכים פה מאוד להקל על הבעל הבהמה, מנין מילי, מנין אנחנו לומדים ששמים את הנזק ביחס לשטח גדול יותר ולא שמים אותו בפני עצמו. אמר רב מתנה, דורשים את זה ממה שדאמר קרא, הוא ביאר בשדה אחר. כשהתורה מדברת על בהמה שאכלה פירות של מישהו אחר, כתוב, הוא ביאר, היא, הבהמה אוכלת בשדה, התורה מוסיפה את המילה אחר. מלמד ששמין את מה שהבהמה אכלה על גב שדה אחר. שמים את השווי של הערוגה שניזוקה כחלק משטח גדול יותר. שואלת הגמרא, ביאר בשדה אחר? יש לך פה איזה מילה מיותרת? היי, הוא ביאר בשדה אחר. המילים האלה מבא אליי, זה צריך בשביל ההלכות הבסיסיות של נזקי שן. שן ורגל. שהתורה אומרת, אתה יודע, שאם הבהמה אכלה פירות ברשות הרבים, או הזיקה דרך הליכתה ברשות הרבים, בעל הבהמה פטור. למה פטור? הבהמה שלו הזיקה. יש גזרת הכתוב, הוא ביאר בשדה אחר, בשדה הניזק, לפוקי רשות הרבים. אז איזה מילה פה מיותרת? שתדרוש ממנה שלא שמים את מה שהיא אכלה את הערוגה שניזוקה, אלא ביחס לשטח גדול יותר. מתרץ את הגמרא. אם כן, שהפסוק בא ללמד רק על, על המקום של הנזק שצריך להיות בחצר הניזק, לכתוב רחמנה, הוא ביאר בשדה חברו. אינמי. הוא ביאר שדה אחר. מהי בי שדה? ולמה כתוב אחר? זה בא ללמד אותנו ששמין על גב שדה אחר. אז אולי זה בא רק ללמד את זה. ואם הכולי לאחי הוא דעתה, הפסוק בא ללמד ששמים על גב שדה אחרת, מי אמר שזה בכלל בא ללמד ששן ורגל חייבים רק בחצר הניזק? אז הדין הזה שחייבים רק בחצר הניזק ולהפוק הרשות הרבים, בא להוציא שפטורים ברשות הרבים, מנה לן מנהן לומדים את זה. מתרץ את הגמרא, אם כן, שהפסוק מדבר רק על איך מעריכים את הנזק, אז למה זה כתוב במקום הנזק, לכתוב את זה במקום התשלום, לכתבי רחמנה בסוף הפסוק, גבי תשלומין, שכתוב מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, בשדה אחר, כשמשארים את זה על גב שדה אחרת, למה לידי כתבי רחמנה גבי וביאר? אם התורה רצה רק ללמד אותנו איך משארים את התשלום, למה התורה כותבת את זה לגבי מקום שבו מדברים על הנזק שהבהמה הזיקה? שמע מינה, זה בא ללמד אותנו תרתי, שהתורה בא ללמד שני דברים, גם לגבי איכן מחייבים על הנזק, רק אם זה נעשה בחצר הניזק. וכמובן גם איך מחשבים את התשלום, מה שהזיקה, שזה ביחס לשדה אחר. כאן אנחנו עוברים לפרט יותר על הערכה המדויקת שמעריכים כמה צריך לשלם. איך יש הימינן? ויש בזה שלוש דעות. דעה ראשונה, אמר רבי יוסי בר חנינה, לא מעריכים כמה שווה שאה בפני עצמה. זאת אומרת, יש לי דרך לומר, תראה, המשנה כותבת שמין בית שאה באותה שדה, כמה הייתה יפה וכמה היא יפה, דיינו, שדה בגודל של בית שאה שאפשר לזרוע שם שאה, שזה 50 אמה על 50 אמה, בערך 25 מטר על 25 מטר, אני יכול לומר פשוט, כך באותו אזור שדה, בגודל הזה של בית שאה, תראה כמה אנשים מוכנים לקנות את זה כשיש שם את הכמות הפירות, וכמה אנשים מורידים מהתשלום כשמחסירים את כמות הפירות הזאת, ואת ההפרש ישלם בעל הבהמה. ואז זה סכום יחסי גבוה, כי בשדה קטנה של בית שאה יותר ניכר כשהיא אכלה את הערוגה. מחדש רבי יוסי בר חנינה, שמקלים עוד יותר, לוקחים ומשארים את זה ב-60. אני הולך ומשאר, כשהבית שאה הזה בתוך שטח של 60 שאים. קודם כל קובעים את הערך של הבית שאה ביחס לשטח גדול פי 60 ממנו, ואז אני יודע מה הערך של בית שאה. מתאים באדם סוחר קרקעות שרוצה לקנות קרקע ענקית של 60 בתי שאה, כמה הוא ישלם על כל בית שאה? וזה יהיה הערך של שדה בית שאה, לא כמו שמוכרים בית שאה לבד, בית שאה, בית שאפשר לזרוע בו שאה. לפי הערך הזה אני משער כמה עם הפירות וכמה בלי הפירות משלמים על השדה בית שאה הזו. מצד שני, גם לא מעריכים כמה שווה הרוגה שהבהמה אכלה ביחס ל-60 שאה, כי אז כמעט לא יצטרכו לשלם כלום. דעה שנייה, רבי ינאי אומר, דומה לדברי רבי יוסי בר חנינה, רק שלפי דעתו מעריכים כל חצי שאה ב-30 שאה. זה גם כן ביחס של 1 ל-60, אבל זה חצי שאה ביחס ל-30. כל תרכב ב-60 תרכבים, תרכב זה חצי שאה. חזקיה אמר, לפי דעתו, לא מתייחסים לשדה שלמה, אלא ב-60 כפשוטו. הכלח שהבהמה הזיקה, אכלה, ב-60 כרכים כמותו, תמיד מחשבים את החלק שניזוק, כמה הוא שווה כשהוא בתוך שטח פי 60 יותר גדול ממנו. מקשה הגמרא על כל השלוש דעות. מי טבעי, אם הבהמה אכלה קו או קביים, שזה מידת נפח, מפוזרים בכמה מקומות בשדה, אין אומרים תשלם דמיהם של התבואה לפי הערך שלה כשהיא נמכרת בשוק אחרי שקצרו אותה. אלא, רואים את כל התבואה שנאכלה כאילו היא יחד ערוגה אחת קטנה, ומשארים את הערוגה הזאת, כמה היא שווה, עם הפירות ובלי הפירות, ואת ההפרש ישלם, ככה לכאורה נראה, מה אליו, וכי לא זה הכוונה, שמשארים את הערוגה כשהיא בפני עצמה, ואם כן קשה לפי כל אחד מהדעות, שכל אחד מהם סובר שלפחות משארים פי 60, נוחה גמרא לא זה הכוונה. מבארים את הברייתא שמשארים ב-60. כל דעה תפרש לפי שיטתה מה הכמות שמשארים ב-60. האם את הבית קור או חצי בית קור או את הכלח. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן. כמו שאמרנו, דברי רבי יוסי בר חנינה, שמעריכים את הנזק, קודם כל לוקחים 60 בתי שאה, כמה בית שאה אחד שווה אם היו מוכרים אותו ביחד עם כמות כזאת גדולה של קרקעות, מה הערך שלו לפי זה, ואז מחשבים כמה הוא נפסד בזה שהבהמה החסירה את הערוגה הזאת מהבית שאה, כמה היה שווה עם זה וכמה עכשיו שווה בלי זה, ואת ההפרש ישלם המזיק. אבל אומרת הברייתא, אין שמין קו. לא שמים קו. מה הפירוש? אז הגמרא תבהר על זה שני הסברים. מפני שמשביחו, לא משנה מה הכוונה, אנחנו נסביר את זה בעזרת השם בהמשך, אבל בכל מקרה זה יוצא שהוא מרוויח מדי הרבה. ולא בית קור, בית קור זה הכוונה, מקום שאפשר לזרוע קור שזה 30 שאה, גם לא משערים מפני שפוגמו, בגלל שזה גורם לו הפסד. והגמרא מבארת מה היכה אמר, הסבר ראשון אמר רב פאפה, החיכה אמר, אין שמין את הפחת של קו שהבהמה אכלה, כאילו הוא קו מתוך 60 קבים, ב-60 קבים, מפני שהמזיק משלם פחות, משביח מזיק. כי הרי לא הרבה מוכנים לקנות כזאת קרקע, כי היא קרקע קטנה בשביל אדם בינוני, וגדולה מדי בשביל אני. ולכן, אנשים כמעט לא רוצים לקנות כזאת קרקע, אז המוכרים נאלצים להוריד את המחיר. אז מחיר של קרקע כזאת הוא נמוך. נמצא אם כן, שאם נעריך את הקרקע שניזוק ביחס ל-60 קבים, קרקע של 60 קבים היא לא כל כך יקרה. אז אם אתה תעריך את היחס ביחס ל-60 קבים, זה נמצא שהוא משלם מאוד קצת. כי מחיר של 60 קבים הוא מאוד זול. לכן מעריכים ביחס לסאה, וסאה ב-60 סאים, כמו שאמר רבי יוסי בר חנינה. זה החלק הראשון. והחלק השני, מה שכתוב בברייתא, שלא שמים בית קור, שזה הכוונה 30 סאה, מפני שפוגמו, מה הכוונה? לא שמים קור ב-60 קורים, שזה שדה ענקית. כמה נפחת ערך של קרקע של 60 קור, מקור, מאותו קור שניזוק מפני שפוגם מזיק. זה יוצא הפסד גדול מאוד. אם אתה תאריך קור ביחס ל-60 קורים, שדה של 60 קור זה שדה ענקית. עשירים מחפשים כזאת שדה. מוכנים לשלם עליה אפילו יותר מהערך היחסי שלה בגודל. ולכן, אם אתה תאריך בקרקע בגודל הזה, המזיק ישלם תשלום גדול יותר מדמיו. לכן אומרים את מה שאמר רבי יוסי בר חנינה, שמעריכים שאה ב-60 שאים. עוד מביא רשי, שאם הנזק הוא קור שלם ביחס ל-60 קורים, נאמר היה פה עדר שלם של בהמות שאכלו, זה קרחת גדולה. וכיוון שקרחת קור שלם גדולה היא מאוד, אז זה בעצם מתבטא מאוד בהפרש, בפער של המחירים. יותר מהנזק האמיתי. לכן, אם אכלו כמות כזאת גדולה, שמין כל שאה בנפרד ביחס לקרקע של 60 שאים, ואחר כך מחשבים כמה שאים היא הזיקה. זה הסבר אחד בברייתא הזאת. מתקיף לרב הונא בר מנוח. ההסבר הזה לא מתאים עם הלשון של הברייתא. היי ולא בית קור? אם זה הכוונה של התנא, למה הוא כותב ולא בית קור? היה צריך לומר, ולא קור, זה מבעיה לי. כמו שבהתחלה הוא אומר קו, הוא לא אומר בית קו, אלא לכן הוא מבאר הסבר אחר. אמר רב הונא בר מנוח, הוא אומר את הדברים משמו, משמי דרב אחא ברי דרב איקא. ורב אחא, בנו של רב איקא, מבאר את הברייתא בצורה הזאת, הכי קטן לי. אין שמין קו שהבהמה אכלה בפני עצמו, מפני שעל ידי זה משביח הניזק, כי ערוגה כזאת קטנה, לא עשויה להימחר, ואם כבר מישהו רוצה לקנות כמות כזאת, הוא משלם יותר מכמה שהיא שווה. זה החלק הראשון של הברייתא. והחלק השני, ולא קו, לא בית קור, הכוונה לא קו בבית קור, לא שמים קו בבית קור מפני שפוגם ניזק, כי פחת של קו בתוך שטח גדול כבית קור לא נחשב. ואם ישלמו את הפחת הזה, הניזק מפסיד. לכן לא משערים בצורה הזאת, אלא איך משערים ב-60, כמו כל אחד מהדעות שראינו, רבי יוסי בר חנינא, שאה ב-60 שאים, רבי ינאי, תרכב ב-60 תרכבים, וחזקיה, כלח ב-60 כלחים, וכמו שביארנו כל אחד ואחד את דעתו, ועד כאן דף נ"ח.